שלום לכולם. בעבר היה שיעור אחד על רמת הגולן. נסכם אותו במספר משפטים ונעבור הלאה להמשך השיעורים בנושא הזה. ראינו את המסע ומתן הארוך שהתבצע בין משה רבנו לבין שבט ראובן וגד לגבי הרצון שלהם להתיישב בעבר הירדן המזרחי. והנציב מוולוז'ין באריכות רבה הסביר מדוע מנשה אחר כך הצטרף גם לעניין הזה, מכיוון שהיה חשש שכיוון שעבר הירדן היא מתנתקת במידה מסוימת מארץ ישראל המערבית בגלל הירדן, וגם המרחקים הם עצומים, אתם יודעים, להגיע לרמת הגולן זה סיפור, ולכן היה חשש שהקשר המיוחד שישנו בין כל שבטי ישראל חס ושלום קצת התערער, ולכן משה רבנו לקח שבט של תלמידי חכמים מנשה, חילק אותו לשניים, הציב חלק מהשבט הזה ברמת הגולן למשל, וחלק היה בחלק המערבי של הירדן כמו שכם למשל, צריך שני חצאי שבט מנשה, וכאשר יש משפחה חצויה, בהחלט נשאר הקשר, יש קשר תמידי בין שתי גדות הירדן הללו, ובעזרת תלמידי חכמים שישנם שם, לא יהיה חס ושלום ניתוק משני החלקים. לימים, פתאום, השבטים בחלק המזרחי של הירדן בנו מזבח שתואם את המזבח שהיה בשילו, והיה חשש של התנתקות בכל זאת, על אף זה שחילקו את שבט מנשה ושיש קשר, היה חשש שעם ישראל חשד שהם רוצים להתנתק. לכן הם בונים לעצמם, במקום לבוא לשילו, הם בונים לעצמם מזבח גדול למראה. עוד לא הקריבו עליו קורבנות, אבל היה חשש מאוד סביר לדבר הזה, אז לכן התאספו עם ישראל וכמעט שעשו מלחמת אחים בעניין הזה. שלחו את פנחס בראש משלחת של עוד 10 נשיאים לעשות מסע ומתן עם תושבי החלק המזרחי של הירדן בדבר המזבח הזה. ועכשיו נעסוק קצת במסע ומתן הזה שהיה פה בין שבט 9.5 השבטים, 2.5 השבטים הללו בעבר הירדן. אני קורא את הפסוקים במספר 2. המשלחת אמרה את המילים הללו: כה אמרו כל הדת השם, מה המעל הזה אשר מעלתם באלוהי ישראל, לשוב היום מאחרי השם, בבנותכם לכם מזבח למורדכם היום באשם. המעט לנו אבון פאור אשר לא התהרנו ממנו עד היום הזה, והיה נגב בדת השם. ואתם תשובו היום מאחרי השם, והיה אתם תמרדו היום באשם, ומחר על כל הדת ישראל לקצוף. זאת אומרת, יש פה חטא כפול. אתה מסביר, מסביר את זה בעריכות רבה הברבנל, והוא אומר שעם ישראל בראשות פנחס שלח את המשלחת הזאת כדי להבהיר לאנשי עבר הירדן שאם חס ושלום הם יקימו שם משכן אלטרנטיבי למשכן שיש בחלק המערבי של הירדן, יש פה חטא כפול. חטא אחד, בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא אחד, אין שני מזבחות ואין שני מקדשים. בכאשר אתה בונה מזבח נפרד, זה כמו עבודה זרה, כי הקדוש ברוך הוא אחד, זה פוגע באחדות השם. ב', זה פוגע באחדות ישראל. מה תאמרו? אנחנו נפרדים, לכם לא יקרה שום דבר, אנחנו רוצים לבנות לעצמנו שם בית מקדש. אין דבר כזה, יש כל ישראל ערבים זה בזה, וכאשר יש תקדימים כמו בפאור, פאור לא כולם חתו בבעל פאור חס ושלום, אבל לא כולם יחו, אז אנחנו באים למחות עליכם, אם אתם לא תסכימו עכשיו לבטל את המזבח הזה, אנחנו נעלה עליכם למלחמה. ואז הם מוסיפים עוד משפט, מספר 3. ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, וכבר ראינו את המילים האלה, תמאה ארץ אחוזתכם לגבי עבר הירדן, חס ושלום לומר שעבר הירדן היא תמאה וארץ ישראל המערבית היא הארץ הקדושה. וראינו שיש שני סוגי מפרשים. חלק אומרים שהכוונה תמאה בעיניכם, למה בניתם לעצמכם מזבח? מכיוון שאתם חושבים שהארץ הזאת, בלי שיש בה איזה מזבח ומקריבים שם קורבנות, אז היא ארץ תמאה, היא תמאה בעיניכם, אין דבר כזה. אם היא תמאה בעיניכם, תעברו למערב, תקבלו נחלה בחלק המערבי של הירדן. זה פשט אחד שראינו. פשט שני, שבאמת יש מינוס מסוים בעבר הירדן המזרחי, וזה שאסור לבנות שם אפילו משכן זמני. כל המשכנים עד שבאנו לירושלים, היום בכלל אי אפשר לבנות בשום מקום אחר בית מקדש חוץ מירושלים. אבל לא נדדנו במדבר, והיה משכן במדבר. עברנו את הירדן, היה משכן בגלגל, ואחר כך היה משכנים זמניים נוספים, עד שהגענו לירושלים. גם משכן זמני לא יכול להיבנות בעבר הירדן המזרחי. היום בכלל אי אפשר לבנות גם במערבי, אבל גם אז היה איסור חמור לבנות משכן אפילו זמני. ולכן מבחינה זאת תמאה ארץ אחוזתכם, זאת אומרת אתם חושבים שהארץ הזאת היא בפחותה בגלל שאי אפשר לבנות שם משכן, זה פרט מסוים אחד שבו יש נפקמינה בין חלק המערבי למזרחי, אבל באופן עקרוני אתם נמצאים במאת האחוז בארץ, אחוזים בארץ ישראל, כאשר המקדש בשילה באותו זמן, אחר כך המקדשים האחרים, במקדש נווה גבעון, ואחר כך המקדש בירושלים, הוא גם שלכם. וזה מה שכתוב פה, אם תמאה ארץ אחוזתכם, תמאה בעיניכם הכוונה, או שהיא תמאה בגלל שאי אפשר לבנות שם משכן, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אני ממשיך בשלוש, מספר שלוש, שורה שלישית, אשר שכן שם משכן השם, ואחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו. ברבנאל אומר בצורה נפלאה ש... פנחס מייצג את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, והנשיאים מדברים על העניין של אחדות ישראל, ושני הצדדים הללו באו להשפיע שחס ושלום לא יהיה פירוד. הלא אחן בן זרח מעל מעל בחרם, ועל כל דעת ישראל היה כסף. אין דבר כזה שאיש אחד יכתב וכל העדה לא תסבול מזה, כולם סובלים מהדבר הזה. ואז הוא ממשיך הלאה עם עוד כמה וכמה דברים, והתשובה שלהם במספר 4 היא כזאת. קודם כל הם אומרים, חס וחלילה לחשוד בנו שאנחנו חוטאים פה באיזה מין עבודה זרה, ואנחנו רוצים איזה מין משכן חדש כדי להקריב שם קורבנות. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, והוא יודע וישראל הוא ידע, אם במרד ואם במעל בא השם, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח, לשום מאחרי השם, אם להעלות עולה, עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. תדעו לכם שאנחנו בכלל לא מתכוננים להקריב בו קורבנות, ולא מתכוננים לעלות לרגל למזבח החדש הזה, חס וחלילה. אז למה עשינו את הדבר הזה? מספר 5. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת למור, מחר יאמרו בניכם לבנינו למור, מה לכם ולהשם אלוהי ישראל? וגבול נתן השם בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד את הירדן. אין לכם חלק בהשם? והשביטו בניכם את בנינו לבלתי, ירו את השם. יש שלום, חשבו שזה יתפתח חס וחלילה, מכיוון שהם כל כך רחוקים, והירדן הוא הגבול, תתפתח איזה מין עמדה בין אנשי ארץ ישראל המערבית, שהחלק המזרחי זה לא חלק חשוב, זה לא כל כך עם ישראל. אולי אפילו ימנעו אותם יבוא למשכן בירושלים. אז הם אומרים, שש, ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח. כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו, בזבחנו, בשלמנו, ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק בהשם. זאת אומרת, אנחנו בנינו את המזבח הזה, ודווקא לא מקריבים עליו קורבנות, כדי לתת את התחושה לכל הנוער ולכל עם ישראל, שזה רק דוגמה כדי להיזכר שיש לנו מזבח אמיתי בחלק המערבי, ואנחנו לא נקריב עליו קורבנות. ישאלו בנינו, למה אתם לא מקריבים פה קורבנות? התשובה תהיה, מכיוון שאנחנו כולנו עם אחד, ועל אף המרחקים, אנחנו כולנו מתאחדים סביב המקדש, במקום שנמצא המקדש בחלק המערבי של הירדן, על אף שאנחנו תושבי מזרח הירדן. אז זה מה שאומר ממשיכה, כי עד הוא בינינו וביניכם, אני קורא בשורה שלישית במספר 6, הוא בין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו, בזבחנו, בשלמנו, ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק. ואני אומר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית המזבח השם, אשר עשו אבותינו לא לעולה ולא לזבח. דווקא העובדה הזאת שאנחנו לא מקריבים שמה היא שקושרת גם את הילדים שלנו לבית המקדש בירושלים. חלילה לנו ממנו למרוד בהשם ולשוב היום אחרי השם לבנות מזבח לעולה ולמנחה ולזבח מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנו אשר בשילה. שם זה היה בשילה. אז זה היה באמת איזה מין קונפליקט שהיה בין שני חלקי עבר הירדן, המזרחי והמערבי, כאשר בהחלט כל הוויכוח הזה וכל הדבר הזה בבית גרם עוד יותר את האחדות שבין שני חלקי עבר הירדן, המזרחית והמערבית. ועכשיו אנחנו נתחיל לראות שורה שלמה של תשובות שעוסקות במעמד ההלכתי של עבר הירדן המזרחי. הצד השווה שבין כל התשובות, למעט תשובה אחת של המריטץ, שאין הבדל בין עבר הירדן המזרחי והמערבי, ואדם שיושב היום ברבת עמון או שיושב בכל החלק המזרחי של הירדן, בשטח עמון ומואב שכבשו אותו מסיחון, וגם ברמת הגולן, בשבט מנשה, כל מי שיושב שם מקיים במאת אחוזים מצוות יישוב ארץ ישראל. וחייב והרבה מאוד מצוות התלויות בארץ, כמו שראינו כבר בעבר את רבינותם, שם רבינותם אומר שחביב שם תורות ומעשרות ושמיטה ויובל וכו'. אז עכשיו בואו נלך שלב שלב, הגדולי ישראל שבמשך מספר דורות עסקו בעניין הזה וביססו את הקשר הזה בין שני חלקי הירדן. אני קורא מספר 9, זה הכפתור והפרח, כולכם יודעים שהכפתור והפרח זה האבא של כל המצוות התלויות בארץ, אין דבר שעוסק במצוות התלויות בארץ שלא קשור לכפתור והפרח. בעמון ומואב מעשרים מעשר אני, פירש רבי שמשון, אין זה עמון ומואב שתיארו בסיחון, אני אסביר. כאשר, אני אחזור בקיצור נמרץ על הנקודה הזו. כאשר עם ישראל בפיקודו של משה רבנו הגיע מהצד המזרחי של הירדן והתחיל לכבוש את עבר הירדן המזרחי, היו המון מגבלות. מגבלה אחת הייתה שאסור להיכנס לעבור את אדום, כי אדום זה מזרע לוט, אסור לעבור שם, ואסור לעשות את המלחמה. גם מואב, מואב זה אחר כך יצא משם אותה מואביה, גם שם אסור לגעת. שתי בנות לוט עשו את הדבר הזה, ונולדו להם ילדים, ואנחנו לא יכולים לעבור לארץ ישראל דרך ה... נחלה שלהם, עד שלא נקבל מהם אישור, והם לא נתנו אישור לעבור דרך שם. לא הייתה ברירה, עם ישראל הלך וכבש את ארץ סיחון. ארץ סיחון עצמה היא חלק ממואב, אז איך הוא פתאום כבשו את ארץ סיחון? אומרים חז"ל, עמון ומואב טיהרו בסיחון. זאת אומרת, יש שני חלקי עמון ומואב. חלק עמון ומואב המקורי, שאותו סיחון לא כבש מעמון ומואב, שם אנחנו לא נוגעים ולא עוברים ולא שום דבר. חלק שסיחון כן כבש, אז זה כבר לא ארץ עמון ומואב. זה כבר סיחון. נגד סיחון ואוג אנחנו יכולים לעשות מלחמות. וזה בדיוק מה שכאן אומר הכפתור והפרח. אפילו תמצא לומר שלא כבשו מולי בבל, על כוכך שביעית נוהגת בו. כלומר, בכל השטח הזה שעם ישראל, בפיקודו של משה רבנו, כבש בעמון ומואב, לא את כל עמון ומואב, אבל את החלק שסיחון כבש משם, נוהגת שם שביעית ושמיטה ויובל וכל הדברים בדיוק כמו שנוהג בירושלים וכמו שנוהג בגליל. כדתנן פרק מקום שנהגו, שלוש ארצות לביאור הכוונה בשמיטה, יהודה ועבר הירדן והגליל, עבר הירדן, ארץ סיחון ואוג. אני קורא מספר 10, הרי לך שסתם עבר הירדן הוא ארץ סיחון ואוג, ואין צריך לומר ששם חייבים בחוקי תרומות ומעשרות שהרי ארצנו ונחלתנו היא. עוד שנוהג שם שביעית הוא ביקורים, מה שאינו נוהג בעמון ומואב, במיוחד ברמת הגולן נוהג ביקורים, זה כבר דיברנו באריכות בפעמים הקודמות. הנך רואה שבעמון ומואב נוהג בהם תרומות ומעשרות, וכל שכן בארץ האמורי שכבש אדוני משה עליו השלום, וגם שהיא יותר סמוכה לארץ מזולתה וכו' וכו'. זאת אומרת, הכפתור והפרח אומר, אין שום חילוק, חוץ מהחילוק שדיברנו מקודם, שאי אפשר לבנות שם מזבח, אפילו לא מזבח זמני, כדי להקריב קורבנות. כמו שהמזבח שהם הקריבו זה סימן, לאות, זה בסדר. ואחר כך בפרק ט' כותב הכפתור והפרח, הארץ, 12, הארץ שכבש אדון הנביאים, אדוננו משה עליו השלום, אם אין עליה מין ממיני תועלת אדמת ישראל, למה בחרו בה ראובני ואגדי בעד מקניהם בכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו? אם זה לא ארץ ישראל, אז איך הם בכלל העיזו לדרוש ולבקש ולעשות מסע ומתן בגלל הכבשים שיש להם, או בגלל החקלאות המפותחת שישנה שם? כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זה פוגע בנפשו של האדם, מחס ושלום של ארץ ישראל. וכן דוד שהיה מלך ורוצה מתקנה בנו אבשלום, למה לא ציווה לגלות הגל? אבשלום נהרג בעבר הירדן. והוא נקבר שם. למה לא ציווה לגלות הגל ולהוציאו מן הפחת ולהביאו לארץ ישראל, אם זה שם חוץ לארץ, חס ושלום. וכן ברזילי הגלעדי, כדי לקבר בקבר אבי ואמו, איבד הטוב ההוא? לא יכול להיות דבר כזה. אתה רואה מהתקדמים האלה של דוד המלך, של ברזילי הגלעדי, שזה 100% ארץ ישראל, גם לגבי כפורה. אז זה באמת הדבר הקלאסי ביותר, הכפתור בפרח הזה. ומרחיב את דברה מאוד, התשבץ. מספר 13. הוא מסיף עוד כמה פרטים. אתם יודעים שכתוב בתחילת גיטי, שמי שבא ממדינת הים עם גט, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. חוץ לארץ. הגמרא במשנה הראשונה בגיטין אומר כל מיני גבולות. ולמה צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נכתב? כי בחוץ לארץ יש תלמידי חכמים לא מספיק גדולים, וכשבא משם גט, אנחנו חושדים שמה הגט הזה אולי בסדר, יש בזה פגמים מסוימים, גם בנוסח הגט וגם בעדויות של הגט. לכן כשהשליח מביא לאישה גט מחוץ לארץ, הוא חייב לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. בכל חוץ לארץ. אומר התשבץ, מה יהיה הדין אם מביאים גט מעבר הירדן? האם גם כשמביאים גט מעבר הירדן, לחלק המערבי של הירדן, גם צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב? אומר תשבץ, חס ושלום. עבר הירדן, 13 אני קורא, היא כארץ ישראל לגיטין. וכיוון דם ארץ ישראל היא אין בה תומת ארץ העמים, כדמוך החתם, דכל שחיה במעשרות, אין בו תומת ארץ העמים. אז 100% ארץ ישראל. לא צריך להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. במיוחד שאנחנו יודעים, כמו שהיה שם שבט מנשה, תמיד החכמים גדולים, אין צריך לומר בפניי נכתב. מה שאין כן בסוריה, יש מקומות מעבר לגבול ארץ ישראל, שזה נקרא בחזל סוריה, וגם על זה כבר דיברנו בעבר, שדוד המלך כבש אותם בעבר לגבול ארץ ישראל. באמת, אם משם מגיעים גיטין או משהו כזה, אם יש שם איזה מיעוט קטן של יהודים שגרים שם, צריכים להגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב. יש שם תומת ארץ העמים. ונראה, פה בשורה רביעית ב-13, דמשום אחי יצטריך קרא לרבות עגלה ערופה לעבר הירדן. יש לו קושייה. למה צריכים פסוק מיוחד לרבות שדין עגלה ערופה נוהג גם בעבר הירדן? אם אתה הנחת הנחת יסוד שעבר הירדן היא ארץ ישראל לכל דבר, גם לגיטים, גם לכל הדברים האחרים, למה צריכים חז"ל להביא איזה ריבוי שגם בעבר הירדן יש עגלה ערופה? זה קצת מחשיד אותנו, אולי יש איזה פגם בעבר הירדן. שלא תאמר, וכאן אומר תשובה נפלאה, התשבץ, כיוון שאין שכינה שם, הלא אי אפשר שם, השכינה לא שורה שם מבחינת זאת שאי אפשר לבנות שם מקדש, כמו שאמרנו, וגם לא מקדש זמני, אז כל המטרה של עגלה ערופה זה להחזיר את השכינה. אבל אם יש אבא אמינה, שאדם יגיד, נו, כיוון שבעבר הירדן, מבחינת השכינה, לא שורה שם השכינה ואי אפשר לבנות שם בית מקדש, אז אולי לא יהיה דין עגלה ערופה. עגלה ערופה, אומר התשבץ, אינה באה אלא לכפר על אדם המטמא את הארץ ומסלק את השכינה. ומשום אחי, הייתי חושב שלא תתחייב בעגלה ערופה, כמה שמלנדה מכל מקום ארץ ישראלי. זה נקודה אחת. והרי מקלט, עד כל לרחמנה, דלוליתו לידי שפיכות דם נקי. אני עובדה שיש בעבר הירדן המזרחי, שלוש ערי מקלט. אחד מערי המקלט זה הגולן, הגולן בבשן זה אחד מערי המקלט. בחוץ לארץ אין ערי מקלט. אז אתה רואה שיש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי, חוץ לארץ יש אפס ערי מקלט. אז אתה מבין שבעבר הירדן זה חלק מארץ ישראל, מה שאין כן בחוץ לארץ. מכל מקום יצטרך לריבוי שיהיו קולטות מחוץ לארץ וכתקדימנה לאל. שלא תאמר, כיוון בחוץ לארץ לכערי מקלט, אף אותם שבארץ לא יקלטו רוצחים. הוא אומר, מה ששם צריכים ריבוי שיש שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, זה לא בגלל שזה לא ארץ ישראל. אלא בגלל שהחלק המזרחי הוא גבול ארץ ישראל מצד מזרח ובצד צפון. אם יש רוצח שרצח מישהו בחוץ לארץ, הוא יכול לרוץ לעיר המקלט שבחלק המזרחי של הירדן. נמצא שארץ תשעת המטות יש בה שכינה וחביבה לדירה ולקבורה, וכולה היא שווה בעניין זה. אלא לדרישות שאתה דורש שיהיו בחלקו של יהודה ולא בגליל וארץ סיחון ואוג, אף על פי שאין בה שכינה ואין בה אותה חיבה, כיוון שתיקן להם הרי מקלט, יש לה עגלה ערופה כשאר מצוות ארץ ישראל. זאת אומרת, בהחלט, אל תשאל אותי קושיות שפתאום אנחנו רואים שיש ריבוי של מיוחד בתורה בערי מקלט בחלק המזרחי, ושיש ריבוי של עגלה ערופה. זה לא אומר שיש איזשהו מינוס חוץ עם, חוץ משכינה, זה נכון. ואחר כך הוא ממשיך ואומר כאן עיקרון מאוד חשוב, תראה מספר 16. מכאן התבהר כי מה שקראה כתוב תמאה, אלו ראינו שתמאה היא רצח וזאתכם, הוא כמו שפירש רשי זל שנקראת כן מפני שאין בה שכינה, לא כמו שפירשו המפרשים שפירושו תמאה בעיניכם. לא בגלל, יש הרבה מפרשים שאומרים שהכוונה תמאה בעיניכם. הוא אומר לא, היא תמאה, הכוונה היא שיש בה מינוס שאין בה שכינה. דתרי ענייני נינהו, זה משפט יסודי. קדושת שכינה וקדושת מצוות. קדושת שכינה מיוחדת בעבר הירדן ימה, שם בונים את בית המקדש. וקדושת מצוות בין בזו ובין בזו. העניין של לגור בארץ ישראל, גם בעבר הירדן וגם בעבר הירדן המערבי, זה אותו דבר. יש קדושת שכינה ויש קדושת מצוות. לפעמים אדם רוצה כן לגור בחלק המערבי, כי הוא חשקה נפשו להיות במקום שיש גם שכינה שם. זה לגיטימי. אין בזה שום מניעה. אבל מבחינת העלה, מה שאומר פה הכוונה היא, למשנה במסכת כתובות, הכל מעלים לארץ ישראל. זאת אומרת, אם איש רוצה לעלות לארץ ישראל, ואשתו איננה רוצה לעלות לארץ ישראל, אומרת המשנה, הוא יכול לכפות אותה, לא במכות, אבל הוא יכול לכפות אותה בזה שהוא לא ייתן לה כתובה, ויגרש אותה אם היא לא רוצה לבוא לארץ ישראל. אותו דבר גם להפך, אם האישה רוצה לבוא לארץ ישראל, והאיש לא רוצה, כופים את האיש לתת לה כתובה, והיא יכולה להתגרש ולבוא לארץ ישראל. כמובן שבית הדין בודק בשבע בדיקות, האם באמת זה רצון אמיתי, והאם עד כדי כך יש לאדם הזה כל כך חשק לבוא לגור בארץ ישראל. אבל לגבי כפייה לבוא לארץ ישראל, אומר התשבט, זה לא משנה. נגיד, יש זוג שגר בהולנד ורוצה לבוא לארץ ישראל, והאיש רוצה לבוא לגור ברמת הגולן, שזה עבר הירדן המזרחי, או ברבת עמון, לא משנה, אז הוא כופה את אשתו, וכן האישה את בעלה. לא, אפילו זה דברים די מעשיים, יש הרבה תשובות שעוסקים בהם רבני הדור האחרון, האם כשיש זוג ברמת הגולן שרוצה לעבור לגור, נגיד בסביבות ירושלים, האם אפשר לכפות על הדבר הזה או לא? כי אתם יודעים שהכתוב הכל מעלים לירושלים. זאת אומרת, גם מי שגר בארץ ישראל, אז ירושלים זה שיא השיאים של מגורים בארץ ישראל. אבל באופן עקרוני, באופן בסיסי, אין הבדל במגורים בין עבר הירדן המזרחי למערבי. זה מה שהוא אומר פה. קדושת מצוות בין בזו ובין בזו, וחיוב העלאה הוא מפני קדושת מצוות השם, מצוות דירה בלבד. משומח השתפתה עבר הירדן ליהודה וגליל לעניין, לעניין זה. זאת אומרת, בהחלט, תדע לך, בסיכום התשבץ, ארץ ישראל המזרחית והמערבית זהות לחלוטין. אפשר אולי אפילו לומר שהיום ממש יש זהות מוחלטת, כי גם אנחנו בבית אל גם אפשר לבנות בית מקדש. יש את כותם מערבי בירושלים, מאחוריו יבנו את בית המקדש. כל הארץ עכשיו היא לא בשום בניין המקדש. אבל במשך הזמן שזה היה זמני, ניתן היה באמת לבנות רק בחלק המערבי ולא בחלק המזרחי בבית מקדש זמניים. אבל זה לא נוגע למצוות. חיוב מצוות, גם מצוות התלויות בארץ, יש זהות מוחלטת בין עבר הירדן המזרחי למערבי. אחר כך הוא אומר בהמשך, שבאמת אם אדם רוצה תוספת קדושה, שכינה וזה וזה, אז הוא לא יכול לכפות את אשתו לבוא לירושלים, בגלל שיש שם יותר שכינה. אין דבר כזה. בכל המגורים, דירה או קבורה, אין הבדל בחלק המזרחי והמערבי. טוב, עכשיו אני אשים לכם עוד דף אחד, נעשה אותו בקיצור. תעבירו את זה בבקשה. גם בדף הזה שעכשיו אתם מקבלים ממני, יש אוסף של תשובות, בראשם התשבט שראינו אותו עכשיו, אבל הוא ממש שרשרת תשובות בעניין הזה. קודם זה היה סימן רייש, ועכשיו יש תשבט פה לפניכם במספר אחד, בסימן קוף צדיק ח' של התשבץ. מתבאר, אומר התשבץ, שעבר הירדן שדינה כדין יהודה וגליל עניין ביאור, כוונת שמיטה, ולעניין העלאה והוצאה, זאת אומרת, לכפות לבוא לארץ ישראל, ואיסור לצאת מהמקום הזה, היינו ארץ סיחון ואוג, ודינה כדין ארץ ישראל לכל חובת קרקע. וכן כתב הרמב״ם בהלכות תרומות. אז זה הסיכום של התשבץ, שהוא מהווה באמת אבן יסוד בעניין הזה. גם הרב אחידה, בספר ברכי יוסף, כותב בעריכות, כאן צדדתי חלק מדבריו, מספר שניים, לעולם סבר מרן דעבר הירדן בכלל הוא ארץ ישראל, וכדי משמע מדברי הרמב״ם שם, לגבי הרי מקלט, שכבר ראינו את זה מקודם, אני קורא מספר שלוש, יראה דלא קשה מדי, לעולם עבר הירדן נכלל בארץ ישראל, להזין דמשכחה בדרך השאלה, קרי לחוץ לארץ, לפעמים, אתה רואה במקורות מסוימים שקוראים לעבר הירדן המזרחי חוץ לארץ, זה בדרך השאלה. כשינוי הבטרה דמרן לספרי והרמב״ם שם. גם הרי מקלט שפיר כתב, אין הרי מקלט נהגות אלה בארץ ישראל בעבר הירדן, בכלל ארץ ישראל. אז מה הקושי? כי כתוב ברמב״ם שהרי מקלט נהגות בארץ ישראל וגם בעבר הירדן. אז סימן שזה כאילו לא ארץ ישראל חס וחלילה. הוא אומר רבי ברכי יוסף, חס ושלום, הרמב״ם מתכוון לומר, אל תחשוב חס וחלילה שעבר הירדן זה לא ארץ ישראל, אלא הרי מקלט נוהגים בארץ ישראל, וגם עבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל. כך מסביר את זה רבי ברכי יוסף כאן בעריכות, ואותו דבר גם לגבי עגלה ערופה, מה שראינו מקודם, מספר 5, עגלה ערופה כתב לשון הרמב״ם, מה שתמר מריטס על רעיון הרגדליה, זה עוד נביא בפעם הבאה, זה הוא היחידי, המריטס הוא היחידי, שלא סופר כמו שעכשיו אני אומר פה בשרשרת התשובות הזאת. ואני אגיד לכם רק את משפט אחד מה שהוא אומר, ודברה בפנים נראה בפעם הבאה, בלי נדר. מריטס אומר ככה, מכיוון שיש סדר כיבוש בארץ ישראל, וסדר הכיבוש, כמו שאנחנו רואים מסרת גיטים, צריך להיות קודם כל פלטרין שלך לא כבשת, ואחר כך אתה הולך לכבוש לך דברים אחרים, כך גערה בדוד המלך, איך אתה כובש את ארם צובה, לפני שאתה כובש את ירושלים. אז מה אנחנו רואים מהחזל הזה? שיש סדר כיבוש. קודם כל כובשים את החלק המערבי של הירדן, שיש באמת קדושת שכינה, ובמיוחד את ירושלים, ואחר כך הולכים לכבוש מקומות אחרים. אז אנחנו אבל לא כבשנו בצורה כזאת. איך כבשנו בפועל? בגלל חטא המרגלים שהסתובבנו במדבר 40 שנה, ובאנו מהצד המזרחי, אז עשינו מה שאמרנו מקודם, כבשנו את ארץ סיחון ואוג, את ארץ מואב שתיארו בסיחון ואוג, ונכנסנו משם לארץ ישראל. אומר המריטס, אם עשינו ככה, עברנו על מה שכתוב, פלטרין שלך לא כבשת. אז נכון, אנחנו היינו אנוסים. אולי היינו הליקופטרים לכבוש קודם את ירושלים, ואחר כך הולך לכבוש את עבר הירדן. אבל זה מציאות, הוא אומר. זה מציאות שהקדושה לא חלה במקום כזה, שזה לא לפי הסדר. אבל כולם חלקו עליו, זה מה שכאן הוא אמר מקודם, רבי גדליה, זה התשובה שהיא נגד המריטס הזה, והוא היחידי באמת שחושב אחרת, אבל אתם רואים פה, כבר ראינו עכשיו את התשבץ, ראינו את הכפתור בפרח, ראינו את ברכי יוסף, אחידה, ועכשיו בואו נראה אחד מהגדולי האחרונים, הישועות מלכו, בסימן סמכווה בקונטרס ישועות ישראל, הוא אומר במספר 6 ככה, הנה מעבר לירדן בארץ סיחון ואוג שכבש משה, אם דינו כארץ ישראל או לא, נחלקו בזה הגדולים, ולפי דעתי יד אמרינה בספרי, כל הארצות שכבשו ישראל דינם כארץ ישראל וסוריה דינה ככבוש יחיד, לפי שכבש אותה דוד, בעוד לא נכבשה, ודאי סוריה זה דבר אחר. ידוע, 7, שארץ סיחון ואוג היה צריך למכבש קודם שעברו את הירדן, שהרי נצטבו על הארצות אדום ומואב שלא לגדרות באותה מלחמה. איך, לא יתנו לנו בשום ברירה, מה אתה רוצה עכשיו, שנכבוש לפי הסדר, מה המריטץ רוצה? שאנחנו עכשיו נבצע נסיגה מהחלק הצפון-מזרחי של ארץ ישראל, נעבור את כל המסלול בחזרה ונתחיל לכבוש קודם את ירושלים. זה הרי לא לעניין. ולכן, אם אתה כובש את הדבר הזה, לא לפי הסדר האידיאלי, זה נכון, בגלל המרגלי, אבל אתה כובש את זה מחוסר ברירה, זה חלה, זה קדושה, אין בזה סופרפק. סוריה, שהיא מעבר לגבול, לא חלה לקדושה. אי אפשר לעבור את הירדן אם לא שכבשו תחילה את ארץ סיחון ואוג. אם כן דינם כארץ ישראל. אמנם לא נתקדשו, וכאן אומר נקודה מאוד מעניינת, לא נתקדשו בקדושת ארץ ישראל עד שעברו את הירדן, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כי לא נתקדשו רק מחמת שהם תפלים לארץ ישראל. ובעת שנתקדש העיקר, נתקדש התפל. אני אסביר. הוא אומר, ברגע שכבשנו את ארץ סיחון ואוג, עוד קדושת ארץ ישראל המלאה לא הייתה שמה. כי הקדושה צריכה לעבור דרך ירושלים. זה ודאי. החלות הקדושה על ארץ ישראל צריכה להיות אחרי שכובשים את החלק המערבי, שזה החלק העיקרי, בגלל שיש שם את הערים הקדושות, ירושלים, חברון וכו'. משם אחר כך זה משליך קדושה גם על החלק המזרחי. אז בינתיים, במצב זמני כזה, אנחנו עוד לא היינו בקדושה מלאה בעבר הירדן המזרחי, עד שלא כבשנו את החלק המערבי. אבל אחרי שכבשנו, זה ארץ אחת. בזה מסביר, אני לא צילמתי אותו פה, אבל בזה מסביר הישועות מלכו באופן נפלא את דברי חז"ל. חז"ל אומרים, משה לא הודה בארצו, לפיכך לא נגבר בארצו. משה רבנו, כשהוא נפגש שם עם בנות מואב על יד הבאר, והם באו אחר כך לאבא שלהם ואמרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ומשה רבנו שומע שהם מתייחסים אליו כמצרי, כי הוא היה לבוש כנראה כמו מצרי. איך אתה שותק? איך אתה? אתה איש מצרי? אתה היית צריך לצעוק שאתה איש עברי. כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק בתוך מצרים, כשהוא היה עבד גדול, כולם ידעו, הביא עלינו איש עברי לשחק בנו. גם הגויים ידעו שהוא עברי. איך אתה שותק, משה רבנו? אומרים עליך מצרי ואתה שותק? לכן הוא לא נגבר בארצו. אז יש כאלה שאומרים, נו, הנה, אתם רואים? ראיתי בפרסום של... יש לנו שמאלנים גם דתיים שיודעים כמה מקורות. אומרים, אתם, את כתוב מפורש, ש... מה זאת אומרת? כתוב שעבר הירדן המזרחית זה לארץ ישראל, כי משה לא נגבר בארצו. אומר הישועות מלכו, הוא כבר שצפה שיהיו כאלה מעם ישראל שיגידו דברים כאלה. ומה נעשה? הרי כל המקורות אומרים שארץ ישראל המזרחית היא 100% ארץ ישראל. אז הוא אומר, בעזרת הנקודה הזאת שכאן הוא חידש עכשיו, הוא אומר ככה, בזמן שמשה רבנו נגבר שמה בעבר הירדן המזרחי, היה עוד לא כבשנו לחלק המערבי. אז לא הייתה שם קדושת ארץ ישראל המלאה. לעומת זה, כאשר כבשנו את החלק המערבי, כך הוא אומר, אז הבאנו את הקדושה גם למקום של משה רבנו קבור שם, שם חלקת מחוקק ספון, בחשבת גד, שם קבור משה רבנו. זאת, ולעומת זה יוסף הצדיק כתוב בחז"ל, הודה בארצו, לפיכך נגבר בארצו. כולם ידעו שהוא איש עברי, לכן הוא נגבר בארצו. למה? כי כשהביאו את יוסף הצדיק לשכם, וקברו אותו בשכם, זה כבר היה ארץ ישראל, המזרחית, הייתה כבושה בידינו. כלומר, ההבדל במשה ליוסף זה לא היום. היום כולם קבורים בארץ ישראל, כולל משה רבנו. אבל בתהליך הקבורה, ברגע הקבורה, משה רבנו היה נקבר במקום שעדיין הקדושה שם לא מלאה. והוא אומר, כמו שלפעמים מביאים איזה אדם שנפטר בחוץ לארץ לארץ ישראל, פה הביאו את ארץ ישראל אליו. משה רבנו 100% קבור בארץ ישראל, אין בזה שום ספק. הראיה, קדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה להר האיברים, תסתכל ימה וצפונה ומזרחה ומערבה, וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בעבר הירדן. והוא אומר לו, תסתכל לצד הצפוני, הדרומי, המערבי, אבל גם המזרחי. כלומר, מזרחה עוד לשטח ששם קבור משה רבנו, גם זה ארץ ישראל. אז אין בזה ספק שמשה קבור היום בארץ ישראל הקדושה. מדורנו יש כמה וכמה תשובות על העניין הזה, ביניהם הרב ולדנברג זכר צדיק לברכה, בעל ציץ אליעזר, ובזה אנחנו נגמור היום, תראו מספר 11. איך שהוא כותב בהתלהבות אחרי מלחמת ששת הימים, על הכיבוש הנפלא שעם ישראל כבש את שטחי ארץ ישראל, בחסד השם עלינו וברחמיו הגדולים זכינו לחזות לאחרונה עין בעין בשוב השם ציון והחזרת ארץ נחלתו לעם קודשו. ממש כחולמים היינו על הגאולה ועל התמורה, לראות איך שבמשך ימים ספורים קוים בנו ונהפוכו אשר ישלטו היהודים הם בשונאיהם. שומע תפילה, שמע וקיבל כל שבעת עמו, ויצאנו משיבוד לגאולה ומפלה לאור גדול, כי כל העמים תקעו כף ובעל כוחם הודו בפיהם, כי השם עליון נורא מלך גדול לכל הארץ. אתם יודעים, אחרי מלחמת ששת הימים, היה כל העולם כולו העריץ את עם ישראל להערצה בלתי גבולית. העולם מעריץ כוח. זאת המציאות. צריך להלוואי שהממשלה שלנו תלמד את זה גם היום. העולם מעריץ אנשים החלטיים שמאמינים במה שהם עושים, והם כובשים את ארץ ישראל כי הם חושבים שיודעים שזה ארץ ישראל. כל שערי הארץ נפתחו לפנינו, 12. רוב רובם של השטחים בידינו הם, וכל המקומות הקדושים תחת שלטוננו הם. ממש אילו פינו מלא שירה קיים, ושוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות להשם על כל הטוב אשר גמלנו. ואם ההודעה לעבר, תפילה ובקשה לעתיד, שנזכה לראות מהרה בהופעת השם באדר גאון וזו, למלוך בהר ציון משכן כבודו בירושלים לקודשו, ונכון יהיה בית אלוקים על מכונו, בהר השם ייראה, ומלך אחד יהיה על כולנו. זו תשובה ארוכה שעוסקת, ואני עכשיו נתרכז טיפה לסיום, בעניין רמת הגולן, איך שמתייחס הרב אליעזר ולדנברג לרמת הגולן. אני קורא 13. אודות שטח הגולן, אשר בבשן, ויתר שטחים שכבשו מארץ סיחון ואוג, או מהמון ומואב, יש סיחון ואוג המקורי, ויש המון ומואב שכבשו, שכבש אותם סיחון, מלבד שחל עליהם הצעות הדינים שהבאנו עד כה, כמו שראינו בתשבץ, יויין עוד בשוט התשבץ, חלק ג' סימנים קבוצה דקחת, עד ריש, שמעריך בכלל לבאר ולהוכיח שכל מה שנחלקו לא נחלקו אליה בהמון ומואב שלא תיארו בסיחון. החלק של המון ומואב שלא תיארו בסיחון, שלא כבשנו אותו מעולם, זה באמת עדיין חוץ לארץ. ועדים מה שאמרו בבבת רדף נולבב, כל מה שהראו הקדוש ברוך הוא למשך היה במעשר. לפוק יער סעיר המון ומואב, לא המון ומואב שבידינו, המון ומואב שהמקוריים ששם לא כבשנו, נכון? אבל אותם ארצות שתיארו בסיחון, דין ארץ ישראל אשר לשעת המתות יש להם, וכמו שארץ כנען אשר לעבר הירדן ימה היא קדושה, כן ארץ סיחון ואוג נוהגות בה כל חובות הקרקע, אין שם. ויש לציין שבשוט תשובה מאהבה חלק יורדיה, קורא קילוס לתשובת התשבץ, הוא מבסוט מדברי התשבץ שראינו אותו בתחילת השיעור הזה, וכותב בלשון, עיין שוט התשבץ חלק ג' סימן קופצה דקחת, שמביא ראיות רבות גדולות ועצומות מתלמוד ומכל גדולי הראשונים, שארץ סיחון ואוג בכלל ארץ ישראל לכל מצוותיה של תורה, עיין ספרי במשפטים, והגיע לידי ספר ביקי יוסף, גם אותו ראינו לפני כמה דקות, וראיתי באורחיים, הרגמו מאוד בראיות ראויות וחזקות, שארץ סיחון ואוג בכלל שיבת עממים לכל מילה מהתורה, עד כאן לשונו. חוץ מה שכשאנחנו, לצערנו הרב בדור האחרון, יצחק רבין הוא היה הראשון שחתם שעבר הירדן לא שלנו. תדעו לכם, עד שהוא בא והוא חתם על החתימה הזאת, עבר הירדן היה, חיכינו שנקבל את זה בחזרה. דיברנו על זה כשדיברנו על החלק המזרחי של הירדן, באיזה צורה ניתקו באכזריות את השטחים של עבר הירדן המזרחי מהמערבי, ועשו שם ממלכת ירדן, ממלכת אבו, איך רבצו את זה תמיד היה קורא לחוסי מלך ירדן, המלך האביון. כי הוא מלך אביון. בינתיים זה נמצא בידיו, אבל אנחנו חייבים, כשיהיה לנו כוח, ושיהיה לנו ממשלה נורמלית, להשתלט על כל שטח עבר הירדן, אין בזה שום ספק. זה בדיוק ארץ ישראל, בדיוק כמו סביון, בדיוק. לא פחות אפילו במילימטר אחד מה ששמע. במיוחד בימינו שבין גם חוברי אפשר לבנות מקדש, אלטרנטיבי למקדש בירושלים. כך שבהחלט, בשום אופן, אסור לתת מילימטר אחד ממה שכבר בידינו, בוודאי, מרמת הגולן, לגויים. זה לא חוץ מה שיש בזה לא תכונן ויש בו בארציך, יש פגיעה עצומה בכל גדולי ישראל שקבעו שזה ארץ ישראל. זה פשוט ביזיון תלמידי חכמים וביזיון כל התשובות שאנחנו לומדים ושעוד נלמד ביחס לחלקי ארץ ישראל. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. גם אנחנו אוהבים מאוד את רמת הגולן, כולנו שמחים להיות שם הרבה פעמים, וצריכים לנסוע לשם הרבה פעמים, ולהיות שם, ולפתח את המקום. והקדוש ברוך הוא יעזור, כמו שעזר לנו עד היום, כמו שכאן נתבדר, אבל כל כך יפה, ניסי ניסים של כיבוש המקום הזה, יהיו לנו ניסי ניסים שהכל יישאר בידינו, ועוד חזון למועד, נשתלט גם על שטחי עבר הירדן.